אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
היי, אני שאול אמסטרדמסקי, ואתם מאזינים ומאזינות לעוד כיסון, שזה פרק קצר ואקטואלי יותר של חיות כיס. ועל ההתחלה, יש לי שאלה אליכם. נניח שמקדונלדס הייתה יוצאת מישראל. לא משנה מאיזו סיבה. נגיד שהיא חושבת שהממשלה גזענית, או הפוך, היא חושבת שכל הישראלים שמאלנים מדי. לא משנה למה. יוצאת מהמדינה. כמו שבאה באמצע שנות ה-90, ככה נעלמת. ונניח שבמקומה הייתה קמה רשת המבורגרים חדשה, שהיו קוראים לה טעים נקודה. זה השם. היא הייתה מגישה אוכל דומה, אבל לא בדיוק, כי בכל זאת זה לא הדבר המקורי. במקום להגיש לכם קוקה קולה למשל, היא הייתה מגישה משקה קולה אחר. כי בתסריט הדמיוני הזה שאני מתאר לכם, גם קוקה קולה הפסיקה לפעול בישראל. ככה, פוף, יצאה מהמדינה. לא משנה למה. במקומה, יש עכשיו בישראל קולה אחרת, שקוראים לה קולה טובה. זה השם, ככה יצא. וכשאתם שותים את זה, אתם מבינים שזה לא הדבר המקורי הזה שהתרגלתם לשתות, אלא משהו אחר. ליד. קולה טובה. סוג של. זה היה לכם כיף, כל זה? כי זו בדיוק המציאות ברוסיה. מציאות של סנקציות, מאז 24 בפברואר 2022. היום שבו פוטין החליט לפלוש לאוקראינה ולהכניס את העולם כולו למערבולת. אז השבוע בכיסון שלנו, שנה למלחמה באוקראינה, מי הרוויח ומי הפסיד, כמה נפגעה הכלכלה הרוסית ולאן הולכים מכאן. אני יודע שזה משהו מטומטם להגיד, כי מבחינה מוסרית מלחמה היא הדבר האחרון שהאנושות צריכה תמיד. אבל אם מסתכלים על זה רק מנקודת מבט כלכלית צרה, המלחמה באוקראינה באמת הייתה הדבר האחרון שהאנושות הייתה צריכה ביום שהיא התחילה. בתחילת 2022, העולם בדיוק התחיל להתאושש מהקורונה, וכולם חשבו שהנה, סוף כל סוף, הכל הולך להיות בסדר. ואז פתאום, בום, מלחמה.
התחזיות התממשו, צבא רוסיה הגיע לקייב.
המלחמה היא אסון הומניטרי נוראי. עשרות אלפי הרוגים לפחות. מאות אלפי אנשים שהפכו לפליטים, כפרים ועיירות שלמות שהפכו לאזורי טבח ואסון. מבחינה כלכלית, מאחר שרוסיה היא ספקית סחורות חקלאיות גדולה, בעיקר של חיטה, יצא שמחיר החיטה זינק בתוך ימים ספורים מפרוץ המלחמה ב-50%, מה ששלח גלי הדף של עליות מחירים בכל רחבי המזרח התיכון, גם בישראל, האזור שקונה את רוב החיטה הרוסית והאוקראינית. ומאחר שרוסיה היא גם ספקית דלקים מרכזית, המלחמה הזניקה בבת אחת גם את מחירי האנרגיה בכל העולם. מחיר הנפט זינק ב-30%, מחיר הגז הטבעי זינק ב-80%, מחיר הפחם השתולל ועלה ב-180%. טירוף מוחלט. התוצאה הייתה אינפלציה משוגעת בכל רחבי העולם, כי הדלקים הם בסיס לחשמל, וחשמל הוא בסיס להכל. בארצות הברית, בסיס שלה, האינפלציה הגיעה ל-9%. מחירי הבנזין עלו שם כל כך הרבה שהנשיא ביידן הרגיש שהוא אוטוטו הולך להפסיד בגלל זה בבחירות אמצע הקדנציה. בבריטניה האינפלציה חצתה את ה-10% ותעריף החשמל הוכפל בתוך פחות משנה. במדינות רבות אחרות באירופה האינפלציה היא דו ספרתית, 15%, אפילו 20% ויותר. הסיפור של עליית מחירי הנפט הוא לא בדיוק הסיפור של עליית מחירי הגז הטבעי או הפחם, לכל אחד מהם יש את הניואנסים שלו ואת ההקשרים הגיאופוליטיים שלו. בכל מה שנוגע לנפט למשל, מדינות המערב הטילו סנקציות והחרימו את הנפט הרוסי, אבל סין והודו ומדינות אחרות במזרח המשיכו לקנות אותו ואפילו קיבלו הנחה יפה. את הגז הטבעי היה קשה יותר להחרים, לפחות בהתחלה, כי מדינות אירופה רבות היו תלויות בו להתקיים. אבל גם זה לא החזיק הרבה זמן. ובאמצע גם היו פיצוצים היסטוריים בחלק מהצינורות שמזרימים גז מרוסיה לאירופה, ולאט לאט מדינות אירופה התחילו לקנות חלק ניכר מהגז שהן צורכות ממדינות ומקורות אחרים. מה שאומר שהן צריכות להביא גז ממקומות רחוקים יותר ובצורה נוזלית, שני דברים שמעלים מאוד את המחירים. ואם חסר גז וחסר, זה אומר שצריך להביא פחם ולייצר איתו חשמל, מה שבבת אחת הזדינק מאוד את מחירי הפחם. גם אנחנו כאן בישראל הרגשנו את זה, כי רבע מיצור החשמל אצלנו עדיין מבוסס על פחם, ובדיוק בגלל זה תעריף החשמל גם אצלנו התייקר, כבר פעמיים, בסך של יותר מ-12%. הזינוק במחירי האנרגיה הכביד מאוד על מדינות אירופה ועל יתר מדינות העולם, אבל היטיב מאוד מאוד עם הכלכלה הרוסית. רוסיה אמנם לא הצליחה לייצא את אותה כמות דלקים, אבל מה שהם כן הצליחו לייצא ולמכור, נמכר במחיר כל כך הרבה יותר גבוה, שזה פיצה על הירידה בכמויות, ואפשר לפוטין לממן חלק נכבד מעלויות המלחמה באוקראינה, שנמשכת הרבה מעבר למה שהוא קיווה שזה ייקח. אבל אז, אחרי כמה חודשים של שגעת מחירים, מחירי האנרגיה הגיעו לשיא, ואז התחילו לרדת, לאט לאט ובהתמדה.
מחירי האנרגיה שכבר ירדו בחדות בשבועות האחרונים, ימשיכו לרדת בצורה משמעותית, וזאת משתי סיבות. ראשית, אירופה חובה חורף נעים וממש לא קר במיוחד. מלאי הגז יחסית מלאים, ואומנם המחירים עלו בחדות בעבר, אבל הם המשיכו לרדת בשבועות האחרונים, ואם המלחמה תפסיק באופן תיאורטי מחר, אז אני צופה שהמחירים ימשיכו לרדת, בעיקר של הגז הטבעי.
זה דוקטור עמית מור. הוא מומחה למדיניות אנרגיה, והוא מרצה באוניברסיטת רייכמן, וגם מנכ"ל חברת אקו אנרג'י לייעוץ כלכלי ואסטרטגי. את השיחה איתו ניהלתי לפני כמה שבועות, אבל המגמות נשארו זהות. מאז השיא שלהם בתחילת הקיץ, מחירי האנרגיה נמצאים בירידה. מחיר הנפט ירד ב-35% מהשיא שלו. מחיר הגז ירד ב-75% מהשיא שלו, וגם מחיר הפחם נחתך ב-70%. למעשה, כל אחד מהדלקים האלה עולה פחות ממה שהוא עלה לפני תחילת המלחמה. איך זה קרה? אז זה קרה כי, קודם כל, האירופים קיבלו החלטה אסטרטגית להתנתק מהתלות שלהם באנרגיה הרוסית. הם עדיין מייבאים גז מפוטין, אבל הם מקטינים את הכמות.
תוך כדי שהם ימשיכו למצוא אלטרנטיבות לגז הרוסי, הם קיבלו איזושהי החלטה שעד 2027 הם יפסיקו את יבוא האנרגיה מרוסיה, בעיקר את הגז הטבעי, ואני משוכנע שהם ביכולתם לעמוד בכך.
במקביל, מחירי הנפט בעולם ירדו, כי מדינות המפרץ הגדילו את תפוקת הנפט שלהן קצת, וחוץ מזה, בגלל עליית הריבית, כלכלת העולם כולו העטה קצת, מה שהוריד את הביקוש לאנרגיה ולדלקים, ומה שהוריד את המחירים שלהם מהשיא של הקיץ.
רוסיה, מהבחינה הזאת, ולדימיר פוטין, תקע לעצמו גול עצמי לכלכלה הרוסית. רוסיה גם מתקשה למצוא שווקים חילופיים לגז הטבעי. בטווח המיידי אין לה בעצם שוק חילופי, מכיוון שלהגביר את ייצוא הגז לסין בצינור שהוקם, אז אולי מייצאים קצת יותר, אבל להקים צנרת נוספת למזרח ייקח שנים ארוכות, כך שייצוא הגז הטבעי שלהם ירד בצורה דרסטית, גם המחירים כאמור ירדו מה שהם כן מייצאים, הנפט שהם מייצאים, חלקו הגדול מחפש שווקים אחרים במקום אירופה, אז הם מוכרים אותו בהנחה גדולה של 30 ואפילו 40% לסין, להודו, למקומות נוספים.
מיד אחרי הפלישה של פוטין לאוקראינה, מדינות המערב התחילו להטיל סנקציות כלכליות על רוסיה.
These have been closely coordinated with our allies and partners and will continue to escalate sanctions if Russia escalates. We're implementing full blocking sanctions on two large Russian financial institutions.
זה התחיל בקטנה, אבל הסלים מהר מאוד. המערב הפעיל צעדים טכניים שהשביטו את היכולת של פוטין להשתמש ברזרבות הענקיות שצבר במטבע חוץ. המערב ניתק את הבנקים הרוסים מרשת המידע הפיננסית הבינלאומית, ומדינות המערב הגבילו מאוד את היכולת של חברות רוסיות להמשיך לעשות איתן עסקים, וגם את היכולת של חברות מערביות לפעול ברוסיה, והיו גם צעדים נוספים. התוצאה הייתה פגיעה אנושה בכלכלה הרוסית וגם בחיים ברוסיה, לפחות בטווח הקצר. מקדונלדס וקוקה קולה שיצאו מרוסיה היו רק שתיים מתוך מאות חברות זרות גדולות שהחליטו בבת אחת כמעט לחסל את העסקים שלהן במדינה. חברות אנרגיה בינלאומיות ענקיות שהיו מושקעות ברוסיה עד צוואר חתכו בבת אחת את הקשרים שלהן והלכו. דיסני, פיפה, כל גוף מערבי שאתם יכולים לחשוב עליו החרים את רוסיה לחלוטין. אז האם כלכלת רוסיה נחרבה לגמרי? אז זהו שבחלוף שנה התשובה היא לא. היא נפגעה משמעותית, אבל היא לגמרי עדיין איתנו. קבלו כמה מספרים, את כולם סידר יפה בטוויטר שלו, האנליסט אייל השקס, ששמעתם אותו בפרק 230 של חיות כיס, המבצר של פוטין, שהמלחמה רק החלה. זה הולך ככה. הפרמטר המקרו-כלכלי החשוב ביותר הוא מה קרה לצמיחה של המשק הרוסי. אין עדיין נתון סופי רשמי, אבל כלכלת רוסיה התכווצה ב-2022 כנראה ב-2%. שזה לא נעים בכלל, אבל זה משמעותית פחות ממה שכולם חזו בתחילת המלחמה. ועדיין, בשביל לשים דברים בפרופורציה, ב-2022 כל מדינות העולם, חוץ מרוסיה ואוקראינה, צמחו. ממוצע הצמיחה במדינות המתפתחות עמד על כמעט 4%, ובזמן הזה, במקום לצמוח, הכלכלה הרוסית הלכה לאחור. היא לא נרסה, אבל היא בהחלט דואכת. ההתרסקות המצומצמת הזאת, יחסית, התאפשרה הודות להמשך ייצוא הדלקים מרוסיה במחירים מאוד גבוהים עד הקיץ. בסך הכל, רוסיה הרוויחה ממחירת דלקים כמעט 30% יותר ב-2022 לעומת השנה שלפני כן. ועדיין, ירידת המחירים מאז הקיץ די דופקת אותה לשנה הבאה, ויכול מאוד להיות שגם לאחרי זה. היא אולי הרוויחה בטווח הקצר, אבל היא הפסידה בענק בטווח הארוך, כי העולם המערבי לומד להסתדר בלי הדלקים שלה. כך זה נראה בינתיים. הלאה. בימים הראשונים אחרי הטלת הסנקציות, המטבע הרוסי, הרובל, התרסק לחלוטין. כל מי שהיה יכול פשוט מכר רובלים וקנה דולרים, ופשוט הוציא את הכסף שלו מהמדינה. והתוצאה? הרובל התרסק ב-50%. אבל אז הממשלה הרוסית הפעילה את נשקי יום הדין שלה. קודם כל, היא העלתה את הריבית לשמיים, לשיעור פסיכי של 20%. מאז היא ירדה בהדרגה ל-7.5%, אבל זה עדיין גבוה. דבר שני, היא מנעה מהרוסים את היכולת להשתמש בדולרים וביורואים שהם צברו לעצמם. זהו, אי אפשר, תשתמשו רק ברובל. דבר שלישי, הממשלה חייבה את כל החברות הרוסיות שעושות עסקים מחוץ לרוסיה, אלה שעוד נשארו, להמיר 80% מההכנסות שלהם לרובלים. בשורה התחתונה, כל הצעדים האלה ביחד הקפיצו את הביקוש לרובל מצד אחד, כי פשוט אין ברירה, ושמרו הרבה מאוד מטבע חוץ בידיים של הממשלה מצד שני, מה שאומר שהרובל התחזק. כמה התחזק? הוא מחק את כל הירידות שלו מתחילת המלחמה, ואז הוא התחזק עוד קצת. אבל כשמחירי האנרגיה התחילו לרדת, זה החליש גם את הרובל וגם את רזרבות מטבע החוץ של פוטין. ואז בקיץ, מדינות המערב הטילו סנקציות נוספות על הנפט הרוסי, ומאז הרובל נחלש באופן עקבי ב-25% מאז ועד עכשיו. וחוץ מזה, אפילו אם המטבע הרוסי עוד במצב איכשהו סביר, הכלכלה הרוסית עצמה על הפנים. חלקים גדולים מהכלכלה איבדו את היכולת לתפקד, כמו למשל תעשיית הרכב. היא פשוט לא מסוגלת יותר לייבא חלקים וחלקי חילוף ממדינות המערב, אז היא לא כל כך עובדת. תעשיית הבנקאות הרוסית חטפה חזק בגלל הסנקציות, ענף הדיור נחתך, והאינפלציה במדינה זינקה ל-17%. מאז השיא היא התמתנה קצת, אבל עדיין עומדת על 12%, שזה ממש גבוה. הכלכלה הרוסית מדממת. בשורה התחתונה, פוטין אמנם גרם נזק רב מאוד לאוקראינה, זה מובן מאליו, אבל הוא לא הצליח לכבוש אותה. ועל הדרך, הוא פוגע בכלכלה שלו עצמו באופן אנוש. היא עדיין לא התרסקה לגמרי, אבל העתיד לא צופה לה שום טובות. לפחות לא מכיוון מדינות המערב. אוקיי, לאן הולכים מכאן? המלחמה עדיין כאן לצערנו, והיא לא עושה סימנים של להסתיים. מה שכן, למרות המחיר האנושי הבלתי נסבל, המלחמה הזו הזיזה כמה דברים שלפחות בחלקם יכולים להיות חיוביים. קודם כל, היא גרמה לאירופים להבין באופן סופי שהם מוכרחים להקטין את התלות האנרגטית שלהם ברוסיה. אנחנו בישראל, אנחנו די עצמאים אנרגטית, כי רוב מוחלט של החשמל שאנחנו מייצרים מבוסס על הגז הטבעי שנמצא כאן אצלנו בים. במרבית מדינות אירופה המצב הפוך. ההחלטה של האירופים להתנתק מפוטין בטווח הבינוני ארוך כבר מורגשת בשטח ודוחפת קדימה שימושים באנרגיה מתחדשת. לפי פורבס, ב-2022, לראשונה בהיסטוריה, שיעור החשמל שיוצר באירופה על בסיס אנרגיה מתחדשת של רוח ושמש עקף את שיעור החשמל שיוצר על בסיס גז, 22% לעומת 20%. ואלה חדשות טובות. לפי דוקטור מור, גם המשק הישראלי עשוי להרוויח כאן הזדמנות אמיתית.
מה שהמלחמה הזאת עשתה, אני חושב שמבחינה הזאת הוא עשה שירות לעולם, הוא העיץ תהליכים שקורים, מעבר לאנרגיות מתחדשות, מעבר לחשמול הרכב, חלקו גם בשימוש ברכב חשמלי מונע מימן, לא רק במצברים נטענים של ליתיום איון, והתייעלות אנרגטית וכדומה, והיתרון הגדול של ישראל הוא שאנחנו בית יוצר לטכנולוגיות, ויש פה מאות רבות של טכנולוגיות שכל העולם דרך אגב מסתכל עליהן, טכנולוגיות, מה שאנחנו קוראים טכנולוגיות אקלים, climate tech.
תחום אחר שהמלחמה הזאת דחפה מאוד, הוא ההתחמשות מחדש של אירופה, והשקעת תקציבי עתק במערכות ביטחון והגנה, אחרי עשרות שנים של קיצוצים בתקציבים האלה. עם תחילת המלחמה, מדינות אירופה הודיעו על השקעת הרבה מאוד כסף בהצטיידות צבאית, בניגוד מוחלט למה שהן עשו מאז מלחמת העולם השנייה. וגם כאן, המשק הישראלי עשוי להרוויח, בעיקר התעשיות הביטחוניות. גרמניה למשל הודיעה שתכפיל את ההוצאה הביטחונית שלה עד שתגיע ל-100 מיליארד יורו. השבוע הכתבת המדינית שלנו גילי כהן הודיעה שארצות הברית נתנה לגרמניה אור ירוק לחתום על הסכם עם ישראל לרכוש את מערכת ההגנה האווירית מפני טילים חץ 3. גם רומניה, פולין, איטליה ומדינות נוספות הודיעו שיגדילו את ההוצאה הביטחונית שלהן, מה שמביא את ההוצאה הביטחונית באירופה כולה לשיא כל הזמנים. אף אחת מהמדינות האלה לא רוצה להתאפס לא מוכנה למלחמה הבאה. מה שכן, הגדלת ההוצאות הביטחוניות עלולה לפגוע ביכולות של המדינות האלה להשקיע בשירותים הציבוריים האזרחיים שהן נותנות לציבורים שלהם או להגדיל את הגירעון שלהן, מה שבסופו של דבר יגדיל מאוד את הסיכוי למיתון. אפילו אם המלחמה באוקראינה תיגמר מחר, החיים בהרבה מדינות, גם שלנו כאן בישראל, לא השתנו מיידית. האינפלציה כבר התבססה ונהייתה דביקה למרות שמחירי האנרגיה כבר ירדו חזרה. דיברנו על זה באחד הכיסונים הקודמים שלנו. אוקראינה אמנם הוכיחה לעולם בשנה האחרונה שהיא מסוגלת להתמודד עם האיום הרוסי ולקדם מסביב את מדינות המערב בהובלת ארצות הברית, אבל היא עדיין תצטרך להשקיע הרבה מאוד כסף בשיקום שלה ביום שאחרי. בסופו של דבר, אנחנו עלולים לגלות שהמלחמה באוקראינה הייתה סוג של חזרה גנרלית למלחמה הרבה יותר גדולה בין ארצות הברית לסין סביב טייוואן. אני ממש מקווה שהמלחמה הזו, שהיום היא מלחמה קרה, לא תהפוך לעולם לאימות צבאי. כי אם זה כן יקרה, המחיר שכולנו נשלם יגרום למלחמה באוקראינה להיראות כמו משחק ילדים. אתם האזנתם לעוד כיסון מבית חיות כיס. העורך שלנו הוא תומר מיכלזון, את הסאונד ערכה חן עוז. תודה למפיקה החדשה שלנו, ליהי צדוק. במערכת חיות כיס תמצאו גם את אלונה מיצי, את ענת קורול ואת צליל אברהם. המתמחים שלנו הם רותם רפאל ואיתי ניקסון. ביום רביעי, פרק רגיל של חיות כיס. אני שאול אמסטרדמסקי, תודה רבה שהאזנתם.